אתם מאזינים ואתן מאזינות להסקט של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית.
היא עושה לי את הבוקר, את הלילה, את היום. היא נוצצת, היא הורסת, משחק איתה, תופסת, רץ אליה.
עוד שמלה חדשה שלי, החדשה שלי.
קלטתם את זה? כל הזמן הזה
השמלה החדשה שלי
הוא שר על שמלה.
מה הפואנטה? מה הפואנטה? שיעור פרטי בספרות.
אלן, אני אומר, והיום בפרק הזה של מה הפואנטה נלמד סוף סוף מהי פואנטה, ונלמד גם איך היא משנה את הסיפור שחשבנו שאנחנו מבינים לאורך כל הקריאה או השמיעה.
שנגמר לו הקרמבו, אבל יש לו את הגלידות הקטנות האלה, עם הקונוס הזה, עם כמו קרמבו.
נו, אז מה הפואנטה?
אבל בצורה של גלידה קטנה כזאת, איזה מין מקולת זה שאין בקרמבו.
אז מה הפואנטה? אתם שואלים, כשהחבר החופר שלכם מספר סיפור ארוך, 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 עם המון תתי סיפורים, פשוט לא נגמר, שיגיע כבר לנקודה, שיגיע לסיבה שלשמה התכנסנו. שיגיע לפואנטה. אז גם ביצירות ספרותיות אפשר למצוא פואנטה, אבל כמונח ספרותי, פואנטה היא לא רק להגיע לנקודה, היא הרבה מעבר. פואנטה היא רגע מפנה פתאומי שמתרחש בדרך כלל לקראת סוף היצירה. מידע חדש מתגלה לנו פתאום, ובעקבותיו אתם, הקוראים, אתן הקוראות, מבינים לגמרי אחרת את כל הסיפור בדיעבד.
היא עושה לי את החופש.
חזרנו לסמלה של דנקר, בשיר הזה הוא מצליח להפתיע אותנו. איך הוא עושה את זה? בואו נראה.
היא יפה, היא מסחררת, מפתה ומשחררת, ככה טוב לי.
אנחנו רגילים שמילים כמו היא מותחת את הגבול, היא יפה, היא מסחררת, בדרך כלל נאמרות על ידי גברים בהתייחס לנשים. אבל דנקר משחק עם הציפיות שלנו. הוא בונה אותן, הוא משתמש בסטריאוטיפים שאנחנו מכירים, אבל אז הוא שובר הכל, ובונה משהו חדש, משהו אחר לגמרי, משהו מפתיע. זה קורה כשאנחנו מגיעים לפואנטה, וזה קורה בפזמון. אז כן, זה מפתיע. דנקר בכלל לא מתאר אישה שמוצאת חן בעיניו, שהוא נמשך אליה, הוא מדבר על השמלה החדשה שלו. כן, כן, רבותיי, לרן דנקר יש שמלה, כי זה מה שבא לו, והיא גם יושבת עליו פיקס. אם לשפוט לפי הכלי. פואנטה. וואחד פואנטה.
אצל הדודה והדוד.
היי, מה קורה?
הם נסעו לחופש ביוון. אצל הדודה והדוד. השאירו בית מגוון. עם סופות נוחות במקום לרקות במיזוג האוויר והכל אצל הדודה והדוד.
נועה קירל ואגם בוחבוט שרות כאן את המילים של דני סנדרסון. והן מכניסות אותנו לתוך ערב פרוע אחד של מסיבה מטורפת שערכו בבית הריק של הדודה והדוד שטסו לחול. נכון? זה מה שאנחנו יודעים על השיר. אנחנו צוללים לתוך הסיפור ואנחנו לומדים איזה בלגן מטורף הן עשו בבית הזה. החריבו את הבית. אבל רק ממש לקראת סוף השיר מגיע הטוויסט בעלילה. מגיעה הפואנטה.
ואם אותי תשאל, זה די מזל שהם לא דודה והדוד שלי.
כל הזמן הזה חשבנו שקירל ובוחבוט פורסות את הבית של הדודים שלהן. ציפינו לכל אורך השיר, כמובן שהדודים יחזרו לארץ, ושתגיע איזו תגובה זוהמת שלהן לאחייניות הצעירות שהחריבו את הסלון, אבל אז מסתבר, הן לא הדודה והדוד שלי. כלומר, הן עשו את כל הצרות האלו שתיארו לאורך כל השיר בבית זר לגמרי. בית של זרים, הן פרצו לבית של זרים. וזו בדיוק הפואנטה. זה הטוויסט שמגיע בסוף השיר, שמערער את כל הסיפור שסיפרנו לעצמנו, ושחשבנו שקירל ובוחבוט מספרת לנו. אז בעצם סנדרסון משתמש כאן בהומור ובהפתעה כדי לרכך סיטואציה בעייתית, ספק פלילית שקרתה בשיר. וזה מקליל את האווירה. כשהפואנטה מגיעה, אפשר לנשום לרווחה ולומר, חברים, הכל בסדר, זה לא הבית של הדודה והדוד שלי. הדודה והדוד שלי לא חוזרים מחול כדי לגלות שהבית הרוס. הכל בסדר, זה דודה ודוד של מישהו אחר. אבל לא הכל לשם ההומור בלבד. לפעמים משתמשים בפואנטה כדי להראות לנו דווקא את ההפך המוחלט. להראות לנו כמה החיים קשים או לא הוגנים, או אפילו לפעמים שרירותיים לגמרי. בסיפור מקץ 20 שנה של או הנרי, בוב עומד ברחוב ומחכה לפגוש את ג'ימי ווילס, חברו משכבר הימים. הוא עומד בפתח מסעדה שפעם שניהם אהבו לאכול בה. כשג'ימי מגיע, בוב קצת חשדן, אבל הוא שמח לפגוש את ידידו הוותיק. רק אחרי כמה דקות של קריאה, מתברר לנו שבוב פושע מסוכן, ושג'ימי, שהוא שוטר, לא מסוגל לעצור את חברו הוותיק. לכן הוא שלח שוטר אחר לבצע במקומו את המשימה. זה שובר לב, וההפתעה בסיפור הזה היא קצת חמוצה מרירה. הם היו פעם חברים מאוד מאוד טובים, ונראה לי שגם ג'ימי וגם בוב היו מעדיפים להיפגש בנסיבות יותר נוחות, שלא מסתיימות במאסר, ושלא מבהירות לנו עד כמה החיים של אחד מהם השתבשו. אבל ברור לנו שלא הייתה להם הרבה שליטה על איך שהסיפור הזה מתגלגל, על הגורל שלהם. הפואנטה בסיפור הזה מגלה לנו שהעולם יכול להיות כאוטי, יכול להיות קצת לא פייר, ושקשה לדעת מה מצפה לנו, ושקשה גם לפעול בלי לדעת את כל הנתונים הקריטיים בזמן אמת. זה הצד הפחות כליל של הכלי הזה שנקרא פואנטה. הפואנטה גם הופכת אותנו קצת לבלשים. אנחנו צריכים לעקוב בזהירות אחרי הרמזים ששזורים לאורך הדרך, אנחנו מחברים בין הנקודות ומייצרים לעצמנו את התמונה השלמה תוך כדי הקריאה. ממש עבודת בלשות.
היא התחתנה והיא מאושרת, למרות שבעלה היה מנשת ופרת.
השיר הזה, סיגליות, שיונתן גפן תרגם משיר ספרדי ישן, הוא חתיכת משימת בלשות מורכבת מתחילתו ועד סופו. גם בשבילנו השומעים, וגם בשביל האישה הנשואה, כוכבת השיר, שמקבלת בתשעה בכל נובמבר זר סיגליות קשור בסרט, בלי לדעת מאיפה הסיגליות האלה הגיעו.
מי זה כותב לך ילדונת, גלי מי שולח? זר פרחים סגול כשהאביב פורח.
הסיגליות השנתיות האלו הופכות לסוד הקטן של האישה מבעלה וגם מהעולם. היא נשאבת לתוך פנטזיה ארוכת שנים על מאהב שרמנטי שמחזר אחריה בחשאי, שולח לפרחים.
ומה אם בעלה יודע, היא מסתירה את מכתביה.
גם אנחנו השומעים מנסים לנחש מי שולח את הפרחים האלה, ולמה? אבל אין לנו באמת כיוון. כל זה ממשיך להתגלגל, ממשיך לסקרן אותנו ולאתגר אותנו, עד שמגיעים לבית האחרון של השיר.
כשבעלה חוזר הביתה, עייף מהעבודה, זורק מבט שואל למטה. לא אומר כן והוא יודע, אם היא תדע בטח תשתגע. כן זה הוא שכותב אליה, הוא האהוב, הוא חלומותיה. ומה אם בעלה יודע, היא מסתירה את מכתביה.
אמרנו פואנטה, הנה פואנטה. רק בסוף השיר אנחנו מגלים שמי ששולח את הפרחים, המאהב הלטיני השרמנטי, ובמבט קצת פחות סלחני הקצת מתעלל, הוא בעצם בעלה של האישה, בעצמו ובכבודו. הוא שולח את הזרים, ועכשיו אנחנו שותפים לסוד שלו, ממנה. עכשיו אנחנו מריצים אחורה את השיר. והנה אנחנו מזהים את כל הרמזים העדינים שנשתלו בשיר, שמנסים לספר לנו מיהו אותו מחזר לוהט. כל הקו המחשבתי שחשבנו שיש לנו על השיר הזה משתנה לגמרי, שלא לומר, מתהפך ב-180 מעלות. בואו נזכר מה חשבנו בהתחלה. חשבנו שמדובר באיש זר ומסתורי ששולח ברכים בלהט ובהתמדה שנים, אבל אז גילינו שמדובר בגבר הכי קרוב אליה, בבעלה. גילינו שהוא יודע שהיא מצפה לזר מהזר המסתורי בכל שנה. אבל רק בהאזנה שנייה או שלישית, אחרי שמעכלים מה קורה כאן, אפשר באמת לחזור אחורה ולמצוא רמזים מטרימים להפתעה שנזרעה בתוך השיר קודם לכם. ואז תמצאו את עצמכם אומרים, וואו, איך פספסתי את זה? מיטיבי הלכת שיקשיבו גם פעם שלישית או רביעית, יבינו אחרת גם את מערכת היחסים בין השניים, שהופכת להיות יותר מורכבת, יותר מסובכת משחשבנו. הזר הזה שנשלח כל שנה מייצג משהו אחר, אולי אפילו קצת תוקפני. משהו שאומר, תראי אותך, מחכה לזר מהזר. אז אתם מבינים שהפואנטה היא כלי שמשאיר אותנו יושבים ממש על קצה הכיסא, במתח, מקשיבים לשיר או לסיפור עד הסוף, עד שנמצא את כל חתיכות הפאזל, ממש קריאה פעילה, עבודת בלשות שאנחנו עושים כקוראים, כשומעים, לאורך כל הקריאה או השמיעה. אז מה היה לנו היום? גילינו שפואנטה היא מפנה פתאומי, שמתרחש בדרך כלל בסוף היצירה, או לקראת הסוף. סופרות ומשוררים משתמשים בכלי הזה שנקרא פואנטה, כדי להפתיע, כדי להקליל, אבל גם לפעמים כדי לשקף לנו שלא תמיד יש לנו שליטה על החיים שלנו. חיים יכולים להפתיע ולהתהפך על ראשם. הפואנטה הופכת אותנו גם לפעמים לבלשים, שמחפשים את הרמזים ששתולים לאורך היצירה, עד שהמרצע יוצא מן השק ואנחנו מבינים מה באמת קורה. אבל זהו. עד כאן הפרק של מה הפואנטה על פואנטה. שמתם לב לפואנטה? עד הפרק הבא, אתם יכולים להחזיר את זכוכית המגדלת לכיס, ללכת לנוח, להירגע, עבודת הבלשות הסתיימה להיום. נשתמע בפרק הבא.
מה הפואנטה? מה הפואנטה? שיעור פרטי בספרות. הסקט של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת הספרות במשרד החינוך. הגשה ועיצוב סאונד, עומר סנש. ניהול והפקה, גליה פולק ארביב. כתיבה, לילך וולך. תחקיר, אביבית משמרי. תודה לראש אגף חינוך ותרבות, צילה חיון. למנהלת המרכז ללימודי רוח, נטה שפירה, למפמרית ספרות, מרב בראוט בר פסט. ולעידו קינן, ההסקט הופק בתמיכת קרן עזריאלי.